אנחנו ממשיכים בלימוד דברי הרב על הגדה של פסח, ואנחנו עוסקים היום בסימן רוחץ. לפני אכילת הכרפס מטבילים אותו במשקה, רוחצים את הידיים כדין נטילת ידיים לסעודה, ואוכלים את הכרפס.
אבל אנחנו לא
סיימנו
את
ג'לו מצוטה. מה?
לא סיימנו
את ג'לו מצוטה. אומר הרב, אולי נקדים, אכילת הכרפס היא אכילת ירק. לפני ארוחה היא מעוררת את התיאבון. והשאלה, האם זה דבר נחוץ באמת לעורר את התאבון? צריך לגרות את תאוות האכילה כדי שתהיה מגורה ואדם יאכל מתוך תאווה? ולכאורה, האכילה מתוך תאוות אוכל זה לא מרומם את האדם. אלא להפך, מנמיך את האדם. עושה אותו יותר משועבד לחומר, לגוף. למה תקנו חכמים בליל הסדר, יום שצריכים להתרומם בו מבחינה רוחנית, אמונית, תורנית, לעסוק בלעורר את התיאבון של האכילה. ועל זה מתייחס הרב. הרב אומר, רוחץ, המזון הוא המשיב לאדם את אבדת חלקי חומרו. והם בונים מחדש את גבו הנהרס על ידי כוח החיים עצמם ועל ידי עבודת החיים ומכשיריהם. אמנם המשקה לא יועיל בייחוד להמציא לאדם חלקים חדשים תמורת החסר לו, אבל הוא האמצעי המיוחד להעברת החלקים אל מקומותיהם. אם כן, המזון התייצב בפנינו בתור מטרה עצמה והמשקה בתור אמצעי לו. כלומר, הרמב"ם מבאר לנו שהמשקה הוא לא נותן לאדם את החומרים שבהם מחזקים את גופו, אלא הוא יותר, יש לו תפקיד אחר, תפקיד של אמצעי, לא של מטרה, אלא להעביר את החלקים אל מקומותיהם בתוך הגוף כביכול. והנה האדם צריך לעולם לקדש ולתאר את מטרתו ואת אמצעיו. שעל ידם יקנה אותה, שגם הם היו קדושים וטהורים. כלומר, הכרפס, אנחנו מטבילים אותו במשקה, במי מלח, וכלומר, יש כאן גם משקה וגם מזון, ויש כאן איזה שיתוף של שניהם, והרב מתייחס לאוכל, הוא מחזיק את האדם, בונה את גופו, צריך חיזוק, והמשקה הוא האמצעי, אמצעי להעברת כל החלקים בתוך הגוף, כל אחד למקומו. אם כן, יש כאן מטרה ויש כאן אמצעי. וצריך תמיד לשאוף שגם המטרה תהיה מקודשת וגם האמצעי מקודשים. והרב אומר, והנה אדם צריך לעולם לקדש ולתאר את מטרתו ואת אמצעיו, שעל ידם יקנה אותה, כלומר את המטרה, שגם הם יהיו קדושים וטהורים, גם האמצעים. כמו שאומר הפסוק, כי אני השם אוהב משפט, שונא גזל בעולה. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שמישהו יגזול כבש, הוא יביא את זה קורבן עולה. הוא שונא שאדם משתמש בנושא עבירה כדי לעשות מצווה. הוא בוצע ברך נעץ השם, כמו שהגמרא אומרת במסכת סנהדרין. שאם אדם בונה ומברך על האכילה שלו, או זאת אומרת, הוא מברך על גניבה. אז זה ניעוץ, זה לא ברכה. בוצע ברך ניעץ השם. הרבה פעמים אנשים חושבים, המטרה היא כל כך חשובה, אז מותר לעשות להשתמש באמצעים לא כל כך מושלמים בשביל המטרה. כאילו המטרה מקדשת את האמצעים. הוא אומר הרב, זה מסוכן ולא נכון. כשאנחנו עכשיו בפוליטיקה, אז החשיבות הגדולה מאוד מאוד שלא יש שחיתות בממשלה, היא מצדיקה להסתמך על אויבי ישראל כדי לסלק את השחיתות. זה מטרה מקדשת את האמצעים. כולם חושבים שזה באמת משהו לא בסדר, אבל עוד יותר חשוב כמובן הנושא הזה של השחיתות, כפי שהם מסבירים. ויש מצד השני גם אנשים שלמען ארץ ישראל, הם נחמים כל כך למען ארץ ישראל, וצריך, זה כל כך הדבר הזה חשוב, ואסור לוותר על כל חלק ועל כל שם וכו' וכו', שמותר לבזות חיילים, לזרוק עליהם אבנים ולעשות כל מיני פעולות אפילו נגד הממשלה, כי המטרה חשובה, המטרה של ארץ ישראל היא עולה על כל האמצעים. אז אדם יכול לפתות את עצמו הרבה פעמים ולחשוב שהמטרה היא מאוד מאוד גדולה. אז נמשמס באיזה אמצעי זה, אחר כך אני כמובן נתקן את מה שעשינו, אחר כך לא נמשיך להשתמש באמצעים הפסולים הללו, אבל כעת המטרה מאוד מאוד חשובה. אני זוכר בשבתו, אני שאלתי כמה פעמים, האם בענייני תורה, בענייני חוקים של מצוות, האם שאלו אותי, האם זה נכון להסתמך על הערבים בכנסת? לעשות איתם איזה הסכמים שהם מסכימים לעניינים דתיים שלנו, של צניעות וכל מיני דברים אחרים, ובזה הם באותה עמדה, האם להשתמש בזה? האם המטרה היא כל כך חשובה שאפשר להשתמש גם באמצעים שלא כל כך, שלא טובים? אז על זה הרב מתייחס כאן. מוצע ברך נייץ השם. הקדוש ברוך הוא שונא גזל בעולה, הוא שונא, לא יכול, לא אוהב מתנות כאלה שגזולות, שאדם יביא לו קורבן, קורבן שממקור פסול, מקור של גזל. אומר הרב, הנה, יש המטרה עצמה עשויה להשגות את האדם מדרך הישר והטוב, בעיקר בית תתייצב לפניו בערך ההכרחי, עד אשר גם יראה אותה בניבולה, ולא תסכים עם הכוח הפנימי, רוח השם אשר עליו ודעת יראת השם אשר בקרבו, מכל מקום יסכים לאחוז ביען, כי ההכרח יקוף אותו ויקוף עליו וקפו, הכרח של תאווה עצומה או קינה קשה כשאול וכיוצא בהם. אומר הרב שלפעמים המטרה שגויה, המטרה מסולפת, איזה אופי כזה של אדם, אופי של תאווה מאוד גדולה, שקופה את האדם לעשות דבר שלילי, לחתור. יש לפעמים שהמטרה מסולפת. ואבל, אומר אבל, אבל כאשר אין שם סיבות מכריחות את האדם בכללו, את האומה, או גם את היחיד, אז החזות נכוחה, ולהתאמץ להתקרב לעולם אל המטרה יותר מתאמת אל האמת והצדק. יש כאן חסרים מילים כאן בתוך הדברים, וזה מאוד מאוד מקשה על הבנת הדברים כמו שהרב מתכוון אליהם. בכל זאת הרעיון בכללותו מובן, אז לכן הביאו את ה... את הפרק הזה, למרות החסרונות של המילים מפעם לפעם. אז לפעמים המטרה היא חיובית, אומר הרב, אבל האמצעים, אומנם האמצעים, במה לבוא אל המטרה, כוח אחר חיצוני, וכאן יש כאן חסר מילים, רק מכוח עצם כוחה הנשגב, הטוב, העצור בה יוכל אדם ליפול מערכו הנכבד. אשר אם החל להתייצב על דרך לא טוב, כלומר, אני מבין שהרב מתכוון לומר שפעמים המטרה היא חיובית מאוד. אדם מחפש את הצדק, את היושר, את הטוב, אבל האמצעים הם לא הגונים, הם לא טובים. אז יש סכנה שכשאדם מתרגל להשתמש באמצעים לא טובים, הוא בסוף מתרגל אליהם ונמשך אליהם, ובסוף הוא נמשך אל הרע ולשלילה. עד כאן הרב מדבר על שגם המטרה וגם האמצעים הם צריכים להיות תמיד שלמים ומתוקנים. זה הרעיון עד כאן. וממשיך הרב ואומר, כאשר יתעורר בנו כל החפץ היותר שלם ומלא לאהבת החיים מצד חמדתם הבהירה והתאורה, מצד שאיפותם הדינות הקדושות שכולם אומר כבוד, וממילא התוצאה נמשכת מחיים כאלה בערכם המעשי, ולאהוב באמת את כל תענוגי החיים הטובים הטהורים, המעוגנים, המעונגים והמלאים צדק ומישרים, שאינם יוצאים מכל גבול היותר נאה ויותר מפואר. כי אם הם חיים ומחיים, שמחים ומשמחים, מקבלים טוב ונותנים טוב, חיים כאלה, הנה גם הוא עבודת קודש. כלומר, שאדם הולך בדרך הנכונה, בדרך הטובה, בדרך הישרה, וכמובן גם האמצעים שהוא משתמש בהם הם מושלמים, ככל שהמטרה יותר גדולה ויותר תורה ומילא, אז יש מקום גם, אומר הרב, זה בא ביחד כביכול. השלימות היא לא רק המטרה, אלא גם שהאמצעים יהיו בכל שלמותם. זאת אומרת, שאדם נפשח אל הטוב, אל מלא באמונה, מלא בהכרת גדולה האלוקית והטוב האלוקי והשלימות האלוקית המופיעה בעולם, אז גם ההתענגות על החיים, העונג הממשי, בפועל, הוא גם חלק מכל הגודל הזה. כאילו אמצעי בעצם, אבל הוא מתחבר אל המטרה הגדולה, והשלימות של הכל זה חיים שלמים בכל המובנים. והעונג, שהוא לכאורה עונג פיזי, עונג מגושם, אז גם אלה הינו גם הוא עבודת קודש. זהו ערך עונג שבת. אז תתענג על השם. כשאדם מתענג על השם, ואיך הוא מתענג על השם? הוא אוכל סעודות, טעימות, נעימות, שותה יין, שמח באכילתו, בשתייתו, ומתענג. וזה נקרא להתענג על השם. אומר הרב, בחיים כאלה, אין המילוי של הרעבון בא מצד ההכרח לחוד. כלומר, אדם אוכל לא רק כדי, מפני שהוא רעב, ויש לו הכרח לאכול, ולכן הוא אוכל. כי אם גם העונג, וביותר העונג הנמזג בכל תנועה נאותה, בכל רגש חי ובריא, בין מודבע, בין מורגש, בין מושכל, כלומר, כל הרגשות של הטבע, של הרגש והשכל, הכל הוא קודש קודשים, וחדוות השם הוא זו. לציין חיים כאלה, שהחירות של קדושת זמן חירותנו מתווה לנו את דרכם דרך הקודש, תשמש יפה אכילת הטיבול של הירקה לפני הסעודה. כלומר, אנחנו מדברים כאן על סעודה מושלמת של ליל הסדר, שהיא מרוממת אותנו אל השלימות הגדולה, אל גודל האמונה, אל גודל הקדושה של זמן חירותנו, אז דווקא יש מקום לאכילה של תענוג, ויש מקום לעורר את התיאבון. ומיד אומר הרב, במצב של צמצום החיים, אבל כשהחיים הם לא מופיעים בכל שמותם, בכל תיקונם, מצב של צמצום החיים, הלא בר ברב, ולא נפיש עלי ריפתא, אומרת הגמרא, בין תורה, בר ברב, בין ישיבה, שאין לה הרבה מה לאכול, אין לו פת במספיק, לא לאכול ירקה. למה? משום דגריר. כלומר, אדם שאין לו הרבה מה לאכול, שלא יאכל משהו שמעורר לו את התאבון ומגרה אותו, ובסופו של דבר אין לו אפשרות לאכול. וכן בעניותי, אומרת הגמרא, לא אחלה ירקה משום דגריר. כשאני הייתי אני, לא הייתי אוכל ירק לפני האוכל, כי זה מעורר את התאבון ואין מה לאכול. הנה הירקה מוסיף גירוי, הוא מגדל את התאבון, ועימו את רגש העונג המוחשי שבאכילה. שאין הדבר ראוי בחיים של מצב הפרישות והטהרה, שאדם נמצא במצב כזה שלא מידת החסידות, מידת השלימות, אלא עדיין מצב שצריך זהירות מכל המשיכות אחרי דברים חומריים ומגושמים. המציאות הרוחנית שלו היא לא באופן כזה שהוא מנותק ממשיכה אחרי תענוגות העולם הזה, והוא צריך לשמור על פרישות וטהרה, אז לא ראוי שהוא יאכל דברים שמגרים את התאבון. אומר הרב, אמנם זהו רק באמצע הדרך. כלומר, כשאדם עוד לא הגיע, אדם, העם, המצב הכללי, לא הגיע למצב השלימות הזאת, אלא נמצא באמצע הדרך. אז צריך באמת לפרוש ולהיזהר שאדם לא יפתח בתוכו גירויים של תאוות חומריות מגושמות שמורידות אותו למעלה, למטה. שזה מנוגד לשאיפה לעלייה בתורה, לעלייה בקודש, שזה תרתי דסתרי. אבל מגמתנו, הלא היא לראש פסגת ההשלמה. אבל השאיפה שלנו להגיע לשלימות שלמה, להוד השלום האלוקי המקביל השבט ומשפילי לראות. כלומר, השלום שמגביע אותנו מעלה, 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 וגם את החיים למטה משפילי לראות. מרומים גם את החיים הגשמיים. לאותו המצב האיתן ששום כוח טוב, גם הקטן שבקטנים, לא יצר את משנהו. כלומר, יש כוחות טובים, גם נמוכים, אבל הם מסודרים בצורה הרמונית כזאת, ששום כוח, גם קטן שבקטנים, כוח מצומצם, לא יצר את משנהו. כלומר, הרב מתכוון כאן, כן, יש כוחות קטנים של רגשות מגושמים, אבל אם משתמשים בהם באופן הנכון, אז יש להם מקום. אבל אם אתה משתמש בהם לכאורה, זה יוצא על חשבון הרוח, הקודש, ההתרוממות. לא, במצב האיתן, שכל הכוחות, אחד לא מצר את משנהו, ומכל שכן את הקודם לו בערך ובמעלה. כי אם יעמוד על ימינו לסעדו ולחזקו, פרזות ישב ירושלים. כלומר, לא צריכים לעשות חומות, פרזות ישב ירושלים. אין פחד מפני נטיות שליליות, כי כל הכוחות הם פונים אל הקודש, אל הטוב. נחלה ולא מצרים, כדי מסיים קרב, יתענג על השם ויתן לך משאלות לבך. כי עצם ייתן לך משאלות לבך, מסביר הרב, זה לא ייתן לך רק מה שאתה מבקש, הקדוש ברוך הוא ייתן לך, אלא ייתן לך משאלות, המשאלות שלך יגדלו, הקדוש ברוך הוא יפתח את הרצונות שלך, משאלות, והוא ייתן אותם כמובן. כי עצם המשאל ירוחב, כלומר לא רק שהקדוש ברוך הוא ייתן לך את המשאלות שלך, אלא הוא ייתן לך משאלות שאתה תשאל, שאתה תבקש, ועצם המשאל ירוחב. וגם בזאת, ודווקא במעלה נעלה כזאת, אין צר המקום ואין התנגשות לכל מפעל שהוא מצד עצמו. כלומר, במצב הגדול, השלם, האידיאלי, אז כל הכוחות של האדם, כל הנטיות, וגם הנטיות היותר נמוכות, היותר מצומצמות, היותר קטנטנות, נטיות היופי והתענוגים והנאות, לכאורה הגשמיות, שהן מאוד מאוד מצומצמות ונמוכות, גם להם יש מקום, והם נשים חלק מכל השלימות של ההופעה השלימה. על כן, רק אז, בליל השימורים, המשומר ובא מן המזיקים, אנחנו נמצאים בלילה מיוחד במינו, אין לנו חולשות באותו הלילה, אין כוחות קטנטנים, אין תאוות נמוכות. זה לילה משומר, הוא בא מן המזיקים. הבאים מכל כוח של הפרעת המשקלות בנטייתם. כלומר, כל המזיקים, הם מפריעים באיזון, נמשך אדם לזה, אז זה על חשבון דבר אחר. אבל נמצאים אנחנו בשעות האידיאליות האלה של ליל השימורים, ואין הפרעה של המשקלות בנטייתם, המתפרנסים רק מן המותר, זה מהמזיקים, מתפרנסים מן המותר של העדר שיווי הערך של בני אדם, כלומר שכשיש אין איזון אז יש קלקולים, ומזה המזיקים מתפרנסים, להשפיל את הגבוה והשפלה להגביה, כלומר שאין איזון נכון בין מה שצריך להיות נמוך, מעלים אותו, מה שצריך להיות גבוה, מורידים אותו, וזה במצב הלא טוב, שגורמים בזה להסרת המצנפת והרמת ההתרה, רק בהתקדש חג קדוש זה. הננו מוכשרים לציין חירותנו בתפיסת חיפוש אכילה של מאי דגריר. כלומר, ביום, בלילה הזה, שהמשומר מהכל, מכל המזיקים, אז אנחנו יכולים לעורר את ה... ולאכול לקראת הארוחה, משהו שמגרר, שמעורר את התיאבון, שמרבה את העונג, הבלתי מתואר כלל במטבע של הכרח, שזה לא מפני שאנחנו מוכרחים לאכול, אלא רוצים לעורר את הרצון לאכול, כי אם במטבע של מטרה בלתי משועבדת, שאיך שהיא ערכה, היא מוצאת את מקומה, ומצטרפת אל הכלל הגדול לשכללו ולעלותו בכל חדה וצהלה. ובזה דווקא התקשרו המטרה והאמצעים באגד אחד, האוכל והמשקה, בטיבול. כלומר, ביום הזה, אנחנו הכל מתחבר ביחד. אז לוקחים כרפס, מטבילים את זה במשקה, וכלומר, מחברים את המטרה והאמצעים ביחד, וכמובן זה בא מתוך רחיצת ידיים, שבנשיאת ידיים קודש להשם, יהיו לרצון ויפארו את השולחן אשר לפני השם. אמנם, הרב כאן ממשיך עוד, והוא מלמד אותן עוד דברים גדולים. אמנם המידה העליונה שתביא לידי זה הכישרון, העתיד לצאת לפעולו בכל עודו ותוקפו בעם השם, לא היה אפשר כלל שתהיה נקנית, כי אם על ידי הזיכוך שקדם. כלומר, המידה הזאת, השאיפה הזאת לשלימות החיים, שכל כוחות החיים הם יהיו מוארים על ידי הקודש, וכל הרצונות, גם הנמוכים, יש להם מקום שמשלים את השלימות של ההופעה של הקודש, זה היה צריך מקודם זיכוך גדול. הזיכוך שהיינו במצרים, הזיכוך שקדם על ידי קור הברזל של העבדות והמרירות החיים, בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, בעבודת פרח. ההשפלה דיכאה אמנם את הרוח, עד כדי התמיעה יותר שפלה, רק בחלק, אבל מה שדיכאה את הרוח, רק בחלק היותר תחתון שבחיים, רק בהרגשת ההנאה, הקיבה, הרעיבה, את הדגה, הקישואים, את הבטיחים, את החציר, את הפצלים, את השומים. כלומר, התפתח אצלנו תאוות האכילה, שם במצרים. ואחר כך אנחנו יוצאים ממצרים, מזכירים, זכרנו את הדגה, את הקישואים, את הבטיחים. אז זאת אומרת, התפתח תכונה כזאת של נמוכה, של מגושמת מאוד מאוד מאוד. אבל אם היא נמצאת בפני עצמה, אז זה חיסרון גדול מאוד. אבל אם היא אחר כך מפותחת ומכוונת לקודש, אז כמה שהיא יותר חזקה, אז היא יותר ממלאה את הקודש, יותר מופיע על ידה. האדם מאוד מאוד נהנה מהחומר, אבל הוא יודע שהכל בא מאת השם, וכל ההסתכלות שלו בא ממקום מאוד קדוש, אז כמה שרוצה כאן הרב להריב, שכמה שהוא יותר מפותחות אצלו הכוחות המפותחים, הכוחות הנמוכים האלה, זה דווקא חיובי. אז זה התפתח אצלנו במצרים, ולמדנו לאהוב דברים נמוכים מאוד מאוד מאוד, אבל בעצם זה הכשרה לקראת המטרה העליונה הגדולה, שכל הכוחות האלה הם יהיו מקודשים. כל זה יצא ומרחוק להטביע את החותם, שאין לנו כל דבר פחות שבחיים, שלא יוכל להתעלות. כלומר, התפתחו אצלנו כוחות שליליים בגלל השיעבוד במצרים. אבל הכוחות, יותר נכון, נמוכים, מגושמים מאוד מאוד, אבל זה כדי להדביח אותם, שאין לנו דבר פחות שבחיים שלא יוכל להתעלות, ושלא יהיה נחמד בעילויו, בהשתמשו במקומו ובזמנו, אם השימוש יהיה באופן הנכון. אותו קור הזהב הסיר את השיגים, וכין הכנה אדירה, שהזיקוק טוב לזכות לארץ חמדה שלא תחסר בכל בה. כלומר, זה השאיפה, להגיע לארץ ישראל. וארץ ישראל שלא חסר בה שום דבר. למד לך שאין ארץ ישראל חסרה כלום. נתת להם ארצות גויים ועמה לאומים ירשו. בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ינצורו. וכך, וכל כך הרבה הרושם המתרחב להתגדל ביחס הארץ הטובה והרחבה, עד אשר בית הקניין והכיבוש ירוחב המושג בכל טוב, עד התחתית היותר קלוש ויותר מעונן ומאופל, קטלה לחזירה. כלומר, יש לנו עוד הלכה שבזמן מלחמת הכיבוש של ארץ ישראל, מותר לאדם לאכול מאכלות אסורות. אז אפשר להגיד, להסתכל על זה באופן של בדיעבד. עכשיו במצב מלחמה, אין ברירה, אז אי אפשר להקפיד על אוכל כשר בלבד, אז מה שאדם מוצא יכול לאכול, אפילו מאכלות אסורות. הרב מסתכל על זה באופן אחר. אתה מגיע לארץ ישראל, מתעלה ומתחבר לקדושת ארץ ישראל, זה מרומם את כל החיים, עד כדי כך שזה גם מרומם את האוכל האסור, שהוא כאילו יוצא מאיסורו, על ידי הגודל של עניינה של מלחמת ארץ ישראל. על כן נאותה הדרשת דורשי רשומות כרפס פרח סמך, כלומר, 60 ריבו עבדו בפרח, כי הדברים מתייחסים ונערכים, אז הרב כאילו לימד אותנו כאן להסתכל, שכל מה שקרה לנו במצרים, גם הדברים שכאילו הנמיכו אותנו מטה, 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 כל זה יצא מרחוק, ללמד אותנו שכל הכוחות האלה, גם הכוחות היותר נמוכים, כשהם באים במקום הנכון, בצורה הנכונה, יש להם מקום. והחיים השלמים זה חיים שמופיעים את כל הרגשות ואת כל הרצונות וכל הנטיות וכל הטבע גם המגושם של האדם, הכל זה יכול להיות, או לא רק יכול להיות, צריך להיות, בכל העוצמות שלו, בכל החשק שלו, בכל העינוגים שלו, וזה מתחבר הכל אל הקודש, והקודש מתרחב ומופיע בכל כוחות החיים.